כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן אבי שמאי ורועי קנטן שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל.
שלום מאיה. אז מה על סדר היום שלנו? פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב תדבר איתנו במסגרת פינתם, מדף הספרים של זוהר, על אבא ער חגליים, עוד ספר שהיא שמה על מדף הספרים
שזה גם שייך, נכון, שזה גם שייך לסדרה של היתומות, אנחנו עדיין עם היתומות.
נכון.
וגם ספר פמיניסטי.
באמת? כן. פמיניסטי?
כן.
וואו.
בוא נתווכח על זה עם זוהר. אני... זאת אומרת, בנוכחות זוהר.
בוודאי.
נראה מה היא אומרת.
רק נגיד שהרבה מאוד אנשים מרגישים שיש שם ניצול של יחסי מרות ועניינים. דיברנו על זה לא מזמן כשיצא לספר תרגום מחודש.
ליברלים זה דבר ככה מעצבן.
לא יודע. יש גבר מבוגר ועשיר שלוקח נערה צעירה ותומך בה עד שהוא נושא אותה.
אוי, בסדר. כשהיא הייתה קטינה. אנחנו נתווכח עוד מעט.
כשהיא הייתה קטינה.
אין שום בעיה. בסדר גמור.
נדבר גם על זה וגם על המשורר גלעד מאירי. נדבר איתו.
יתאים המשורר גלעד מאירי.
כן, גם עליו בעצם. נדבר עליו איתו. כי הוא ערך אנתולוגיה שנקראת לאין שיעור, והוא מוציא ספר שובבים שווים, שירי אלפבית חברתי שכתב.
לילדים.
לילדים, כן, ולאין שיעור זה אנתולוגיה של שירי בית ספר, שירים של כל מיני משוררים מכל מיני תקופות. החוויה הזאת שנקראת בית ספר, סיוט עבור לא מעט מהאנשים שכתבו שם, ככה זה נראה. לא עשינו סטטיסטיקה מדויקת, יש תחושה שבית ספר אינו חוויה כל כך טובה בשביל רובנו, או לפחות עבור רוב המשוררים. וזה ממשיך אצלם כשהם כותבים נגיד על החוויה של להביא את הילד שלהם לבית ספר, או כשהוא חוזר מבית ספר ומספר על החוויות שלו, זה תמיד, זה נורא.
נכון, עולם האנתולוגיה הזאת איזו תחושה כללית שזאת לא החוויה הכי טובה בעולם, ומעניין באמת שאנחנו עדיין ממשיכים לעשות לילדים שלנו את מה שעשו לנו, אנחנו מקבלים את הדין. אז אנחנו נשאל את גלעד מאירי, אמנם זאת חוויה לא כך טובה, כפי שנראה, זאת אומרת, מה שעולה מהאנתולוגיה, למה זאת חוויה לא טובה, ולמה אנחנו לא שמים לזה קץ, ומשנים את השיטה. תאר לך שאף אחד לא היה שולח את הילדים ב-1 בספטמבר לבית הספר. זהו, לא מעוניינים יותר, לא רוצים.
מרד!
כמובן שזה לא אפשרי, כי ההורים צריכים ללכת לעבודה, ואנחנו לחודים שם, כמו שאנחנו לחודים בעצם בבנק. יש לנו מינוס, אז אנחנו לא יכולים לפרוש מהבנק, אנחנו חייבים כסף על הבנק כל הזמן.
כן.
רובנו, בכל אופן.
אנחנו בתוך התסבוכת הזאת, זה מלכוד. אף שאת יודעת, בתקופת הקורונה, הצלחנו ללמד לכאורה את הילדים בבית ולהמשיך לעבוד.
כן, ללמד. החזקתם אותם בבית. האם באמת גם לימדתם? מה לימדתם אותם בעצם?
אני רוצה להגיד לך שיש הרבה מאוד הורים שמופתעו מקצב הלימוד הגבוה בבית, לעומת מה שילדים עשו בבתי הספר. ומסתבר שכשאתה בבית, אחד על אחד עם הילד שלך, אתה יכול להספיק במעט יותר זמן את מה שמנסים לעשות בכיתה עם 30 תלמידים.
אז איך תתפרנס?
אז הצלחנו, חלקנו.
מי הצליח?
הצליחו חלק מהאנשים.
אנשים בחלט, אבל זה לא נקרא להתפרנס. אני שואלת בימים רגילים, כשהם צריכים ללכת לעבודה.
תשמעי, יש אנשים שעושים חינוך ביתי ומצליחים להתפרנס. זה מטלה. אני לא בנוי לזה. אני רוצה שהם ילכו לבית ספר חרף כל הבעיות.
לא, אתה צריך לרצות שהם ילכו לבית ספר טוב.
אני רוצה שהם ילכו לבית ספר.
צריך לשנות את המערכת.
אתה רוצה שאני אספר סיפור פה? בזה, טוב, זה לא קשור. אני רוצה שהם ילכו לבית ספר, לא אכפת לי. 8 שעות ביום אני צריך לעשות דברים בשביל עצמי. בואי נדבר על הניסיון הזה לנסות ולתקן פשעי עבר. אם אנחנו ממשיכים ומוסיפים לשלוח את ילדינו לבית הספר, למרות שאנחנו יודעים שזה לא הדבר המושלם עבורם, יש אנשים שכן מנסים לתקן את הפשעי העבר, נקרא לזה. בניו יורק טיימס מנסים לעשות את זה. הם מפרסמים לאחרונה סדרה של הספדים של אנשים שמתו כבר מזמן. אבל לא זכו להתייחסות בין הדפים החשובים של הטיימס. בהספדים שלהם, פה מדובר על תקופה רצינית, מ-1851 ועד היום. כמובן, יש משהו משותף לרוב האנשים האלה שלא זכו להספד בטיימס הסנובי. היה עובדת היותם של המתים מתות. זאת אומרת, הם לא התייחסו לנשים כל כך. אגב, בזמנו הייתה טענה דומה בקשר לטענה, בקשר למדור, אחרי מות של עיתון הארץ, שם התלוננו גם שהארץ לא מספיד מזרחים, רק אשכנזים, והיה איזה טענה שצריך לעשות בדיקה ולעקוב אחרי זה.
כן, אני חושבת אפילו שאני זוכרת תגובה של אופר אדרת, שעושה את המדור הזה, שהוא ישים לב ברגע שהוא מונה, זאת אומרת הוא נכנס לזה, ויכול להיות שהוא כבר שם לב לזה מאז.
יכול להיות, לא טרחתי לספור. לא טרחתי לספור מאז.
הוא מודע, אז אני מניחה שהוא סופר.
אני מקווה. בכל מקרה, במסגרת הניסיון של הניו יורק טיימס, לתקן את האב, ולמספידים כעת את הסופרת הברזילאית הענקית קלריס ליספקטור, וזה באמת מדהים שהם לא תרחו לעשות את זה בשעתו.
נכון. וככה הם כותבים עכשיו. בשנות ה-40, קלריס ליספקטור, שרק סיימה את האוניברסיטה, טלטלה את הממסד הספרותי הברזילאי עם פרסום ספר הביקורים שלה קרוב ללב הפראי. המבקרים היללו אותה על הספר שבו הגיבורה היא אישה צעירה שנחושה לחיות חופשייה בעולם גברי. פרסום הספר סימן את תחילתה של היקסמות ארוכת שנים עם הסופרת קלריס ליספקטור, בעיקר משום שהייתה אישה בעולם ספרותי שנשלט על ידי גברים. אפילו שמה משך תשומת לב. למרות שחיה בברזיל מילדות, היא נשאה את שם נעוריה הרוסי, ליספקטור. מבקר משפיע אחד אמר שהשם שלה משונה ואפילו בלתי נעים. אחרים חשבו שמדובר בשם עת. ולמרות שפורטוגזית הייתה שפתה הראשונה, פגם בדיבור שהיה לה, הוסיף לה שכבה של מסתורין, אבל שום דבר לא היה יותר מושך מהמילים שלה. היא פרסמה בסופו של דבר עוד 8 רומנים, 85 סיפורים קצרים, 5 ספרי ילדים, ואין ספור טורים בעיתונות שקיבעו את הפופולריות שלה בברזיל ומחוצה לה כסופרת בעלת עוצמה.
עוד כתבו שם בטיימס שעם הסיפור על איך חיה פנחסובה ליספקטור, ביתם של מאגרים יהודים עניים, הפכה לקלריס הזוהרת והמסתורית, ראוי שיסופר, היא עצמה סרבה לספר אותו, היא דחתה שאלות על העבר שלה, בתור עיתונות אחד שכתבה, היא סיפרה על ביקור במצרים בזמן מלחמת העולם השנייה. היא הלכה לראות את הספינקס, וככה היא כתבה. אני לא פענחתי אותה, אבל גם היא לא פענחה אותי. היא קיבלה אותי, ואני קיבלתי אותה, כל אחת מאיתנו עם המסתורין שלה. היא נולדה ב-10 בדצמבר 1920, זאת אומרת, היא הייתה צריכה להיות עכשיו בת 100. היא נולדה בברית המועצות של אז, במה שהיום שייך לאוקראינה, וההורים שלה ברחו מהפוגרומים אחרי מלחמת העולם הראשונה, והשתקעו בברזיל. אמרו עליה שהיא נראית כמו מרלן דיטריך וכותבת כמו וירג'יניה וולף, והיא חשבה שזה תיאור סקסיסטי. אני לא אוהבת שמקשרים אותי לוירג'יניה וולף. היא כתבה באחד התורים שלה והוסיפה שנתקלה בספרים של וולף רק אחרי שהרומן הראשון שלה ראה אור. והיא אמרה, אני לא רוצה לסלוח לה על זה שהתאבדה. החובה הנוראה היא להמשיך עד הסוף.
יפה, אני אוהבת את זה.
גם אני.
סופר ברזילאי אמר עליה, תיזהרו מקלריס. זאת לא ספרות, זה מעשה כישוף. בשנת 1977 היא אמרה בריאיון, כשאני לא כותבת, אני מתה. כשהמראיין הציע לה להיוולד מחדש ולכתוב ספר חדש, היא אמרה, כרגע אני מתה. אני מדברת מהקבר. מאוחר יותר באותה שנה היא סבלה משבץ, אומרים שבבית החולים אליו הובלה בריו דה ג'נרו, היא צעקה לאחות, את הרגת את הגיבורה שלי. היא מתה ב-9 בדצמבר 1977, יום לפני יום הולדתה, בגיל 56. בארץ ראו אור רבים מספריה בזכות הוצאת הספרי החדשה, אנחנו חייבים להם תודה על זה, והמתרגמת מרים טבעון. בין השאר הם פרסמו את אושר סמוי, קשרי משפחה, שעת הכוכב, קרוב ללב הפראי, ובשנת 2019, ממש עכשיו, את התשוקה על פי ג'אה. קלריס ליספקטור היא סופרת גדולה.
ראויה להספד.
ראויה להספד, מדהים שהם לא הספידו אותה. אני הבנתי שבזמנו קראתי את ה... ביוגרפיה שכתב בנג'מן מוזר, שהיא לא תורגמה לעברית, ואני מבינה מהביוגרפיה הזאת שאין רחוב, אין עיר בברזיל שאין בה רחוב על שם קלריס ליספקטור, היא ממש גיבורה לאומית שם, וזה שהניו יורק טיימס החליטו לא להספיד אותה, זה פשוט דבר מדהים. אז אני מניחה ש... כל הכבוד להם שהם תיקנו, אבל גם יש איזה משהו חמוץ כזה בתיקון, אתה אומר לה, זה דיוטים אתם.
בפינת מדף הספרים של זוהר, פרופסור זוהר שביט, עם עוד ספר ילדים שכדאי להוסיף למדף הספרים הכי טובים, שלום זוהר שביט.
שלום, שלום.
אנחנו ממשיכים את סדרת היתומות שלנו היום עם אבא ערך רגליים.
שאני ויובל כבר התחלנו להתווכח על זה, כן. אם זה פמיניסטי או לא, אבל בואי נגיע לזה עוד מעט.
בהחלט. אז אז נתחיל בזה שהספר שבו נעסוק היום הוא לא רק רומן חניכה מובהק, מה שנקרא בילדונס רומן או אינישיישן נובל, אלא הוא גם רומן פמיניסטי, ואני גם מסכימה עם יובל, וגם מסכימה איתך, אתם יודעים, זה כמו הבדיחה.
לא, זה בלתי אפשרי.
על הרב.
או, את חייבת לבחור.
צודקת, אבל אנחנו נדבר על זה, על ההקשר ההיסטורי שבו הוא ראה לאור, ולמה הוא שומר על הערך שלו כרומן פמיניסטי עד היום, למרות מה שיובל אמר קודם, בתחילת ה...
אז היתומה הרביעית שלנו, קוראים לה ג'רושה.
ירושה.
ירושה.
כן, שם הוא ירושה, אבל בחלק מהתרגומים זה נשאר ג'רושה. כן, היתומה הרביעית שלנו קוראים לה ג'רושה, וכשאנחנו פוגשים אותה בפרק הראשון שמסיים את חיי האפורים, שעד עכשיו היא בילתה אותם בבית יתומים, זה חיים כל כך אפורים, והיא אמורה לצאת לעולם בלי שהיא באמת תכיר אותו, ולא מחכה לה שום דבר טוב. בנקודה הזאת של החיים שלה, ג'רושה נמצאת בנקודה הכי נמוכה שאפשר. כצעירה שגדלה בבית יתומים, אין לה שום סיכוי ושום תקווה. במקרה הטוב, היא תוכל למצוא עבודה כמשרתת בבית משפחה כלשהי, ויש לקוות שזאת תהיה משפחה נחמדה. אבל בסיום הספר היא בוגרת מצטיינת של מכללה יוקרתית, והיא עומדת להינשא לגבר החלומות, גם עשיר, גם חתיך וגם בעל תודעה חברתית. וכאן אנחנו שוב מגיעים לשאלה של יובל, האם זה באמת רומן פמיניסטי, ואנחנו נחזור עליה אחרי שקצת נשפר על הספר והסופרת שלו.
Okay.
אז קודם כל עולה השאלה, האם יש לנו כאן גרסה מודרנית של סיפור סינדרלה? אולי. אבל הסינדרלה הזאת, צריך לזכור, זקוקה להרבה עזרה מבחוץ כדי להצליח לממש את הפוטנציאל שגלום בה ולחולל את השינוי הדרמטי בחייה. אז הספר הזה הוא לכאורה ספר נפלא על ניעוט, מוביליזציה חברתית, ואני הזלתי כל כך הרבה דמעות כל פעם כשקראתי מחדש את הספר.
למה?
הוא מאוד מרגש. גם עכשיו שקראתי אותו שוב לקראת התוכנית, הוא מאוד ריגש אותי. קודם כל בגלל הכישרון הגדול שבו הוא כתוב, וגם בגלל הראייה הנכוחה של הדברים. אנחנו נגיע לזה לקראת סוף השיחה שלנו, איזה מין רומן חניכה זה, ואיזה שינוי עוברת ג'רושה, והאם יש לזה משמעות גם היום, ואני חושבת שכן. אני רק אקדים ואומר שאני זוכרת שכשלימדתי בחוג לספרות כללית, בשלב מוקדם באוניברסיטה, סיפרה לי תלמידה שאבא שלה אמר לה, תלכי ללמוד ספרות כדי שלאורחים של בעלך, כדי שיהיה לך מה לדבר עם האורחים של בעלך. לא, זה לא יבואי, זה המציאות שאנחנו חיים בה עד היום. אנשים בעלי תודעה פמיניסטית לא כל כך ערים ליחס לנשים גם היום בחברה שלנו. אני יודעת שהספר הזה תרם הרבה מאוד כדי להפוך את ביתי הבחורה נוגה לפמיניסטית לוחמה, ואפילו מנקודת המבט הזאת יש לו כנראה השפעה גדולה על הקורות שלו. אז בכל מקרה אנחנו צריכים לזכור שכדי שהמהפך הזה בחייה יקרה, היא שקוקה לעזרה ולפטרון.
זה מה שאנחנו צריכות, וזה נכון גם עד היום, לא יעזור כלום. זה מה שאנשים פה יובה לא מבינים.
בוודאי,
כן.
הרבה דברים לא השתנו בספר, כמו למשל העובדה שאחד הנדבנים שתומך בבית היתומים מחליט ומתפעל מהחיבור שהיא כתבה, וגם נתמך בהמלצה של אחת מהמורים, מחליט ללמד את הלימודים שלה בקולג' כדי להכשיר אותה כסופרת. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של לימודים בקולג' בארצות הברית. הלימודים בקולג' קובעים, זה המפתח לעתיד של האנשים הצעירים, ליכולת ההשתכרות שלהם, לרשות שהם יבנו, למעמד בחברה, ולכן זאת אחת השאלות הכי חשובות בחיי משפחה. הורים מתחילים לחסוך לקולג' מהרגע שנולדים הצאצאים שלהם.
כן.
ואחת ההטבות הכי גדולות שיכולים להציע לך, כשמציעים לך משרה באוניברסיטה בארצות הברית, זה מה שקרה לי, הם ניסו לפתות אותי, הם אמרו לי, אנחנו נשלם את הקולג' שבו תבחרי לילדים שלך. זאת אומרת, זה פיתוי אדיר. ולכן העובדה שהוא מממן לה את הלימודים, היא בעלת חשיבות חברתית עצומה, במיוחד בארצות הברית.
כן.
אוקיי.
אז מישהו מממן, יש פטרון שהיא לא יודעת מי הוא, שמממן לה את הלימודים בקולג' בעצם.
זה לא סתם קולג', לא איזה סטייט קולג', אלא כל אחד מהקולג'ים הכי נחשבים ויוקרתיים, שבאמת בסופו של דבר יוצר לה רשת חברתית אחרת לגמרי. עכשיו צריך לזכור שהיא מגיעה בלי הרגש כלים לחיים בכלל. היא אפילו באיזשהו שלב אומרת שהיא לא יודע מה זה משפחה או מה זה בית. זאת אומרת, זה היתומה הכי משכנה שלנו בסדרת היתומות.
היא ממש, היא עד גיל 18 בבית יתומים, בלי שום דודה ובלי שום...
בלי אף אחד. כן. היא בלי אף אחד בעולם. אפילו את השם שלה בחרה מנהלת הבית, לפי את שם המשפחה היא מצאה על מצבה בבית כברות, ואת את השם שלה היא מצאה על מצבה, ואת השם המשפחה היא מצאה באלף בית בספר הטלפונים. זאת אומרת, אפילו העניין הכי הכי פרטי הזה של השם ניתניה על ידי אדם זר בלי שום התחשבות, וכמובן שזה חלק מהביקורת החברתית הנוקבת שמותחת המבקרת של המחברת של הספר על החברה האמריקאית.
אבל בוא נגיד רגע על הספר הזה שהוא יצא ב-1912, שאני אגב חושבת, אפרופו הדיון הפמיניסטי, עוד לא הגענו אליו, אבל שצריך כן לשים דברים בקונטקסט של מתי הם יצאו.
בוודאי.
אי אפשר פשוט לקרוא את זה היום ולהגיד, כי זה לא נכתב היום.
את צודקת לגמרי.
ברור שכן, אבל בהחלט צריך גם להציף את הדברים האלה שנכתבו אז.
זה מאוד נכון, מפני שכמו שיובל אומר, יש בה איזושהי, כל הצנה הזאת של היחסים בין הנדוון לבינה גורמת להרמת גביים. מצד אחר, הוא כל כך יוצא דופן וכל כך חדשני בתקופתו, שבאמת חייבים לקרוא אותו בהקשר ההיסטורי. אני רוצה להגיד כמה מילים על הסופרת, כי הביוגרפיה שלה היא גם מאוד מעניינת וגם מאוד עצובה. היא נולדה למשפחה פריבילגית, הכי פריבילגיות שיכולות להיות, ובבחינה זאת, החיים שלה הרבה יותר דומים לאחת הגיבורות בספר, שאת החיים שלה ג'ודי מתארת בהרבה השתאות ופליאה. אביה, היא הייתה אחייניתו שלא פחות ולא יותר מאשר מרק טוויין, ואביה עבד עם הסופר הנודע, והוא תחילה היה סוכן שלו, הוא מנהל המשקה, וגם הוציא כמה מן הספרים המצליחים ביותר, והמשפחה עברה לגור בבית מידוס בניו יורק, ובילתה את החופשות הקיץ שלה בלונג איילנד, כל הסמלי הסאצלוס הכי גדולים שיש. אבל באיזשהו שלב השתבש משהו, ואביה לא עמד בלחצי עבודה, הוא איבד עם משרתו, טוויין לא רצה איתו שום קשר, המשפחה נאלצה לעזוב את ניו יורק, והסיפור הכירו שהוא שם קץ לחייו כשהיא הייתה בת 15. אבל היא למדה באחד הקולג'ים הכי יוקרתיים, והיא השתתפה מגיל מאוד צעיר בכמה מאבקים חברתיים. קודם כל היא הייתה סוברג'יסטית שפעלה למען זכויות נשים, אבל היא גם פעלה למען זכויות ילדים, ולמען רפורמות בבתי שוער, ובבחירות של 1900 היא אפילו תמכה במועמד הסוציאליסט לנשיאות, תארו לעצמכם. אבל כל החיים המרתקים האלה, התתיימו באחת כשמלאו לה 39 שנים. שוב, יש כאן איזה מין סיפור הרקע או סיפור מה שאנחנו קוראים ברומנים רומנטיים. היא הייתה מעורסת בחשאי לאהוב ליבה שלא הצליח להשתחרר מאשתו שהייתה חולה בנפשה, אבל בסוף הוא קיבל אישור לגירושים, ואז היא הרתה, ופמיניסטית, אבל היא חיכתה להינשא באופן רשמי,
כן.
ולמרבה הצער הלידה השתפכה והיא נפטרה בלידה. זאת אומרת, הסיפור שלה מסתיים מביאה לעולם יתומה.
כן.
אז עכשיו נחזור לג'רושה ולהקשר הפמיניסטי. אז היא לא הכירה מעולם את הוריה והיא לא יודעת עליהם דבר, והיא לא יודעת מה זה משפחה, ואז היא מחליטה במכתבים, היא מספרת על כך שהיא ממציאה לעצמה סבתא וסבא, דודים ודודות, ואפילו קונה לעצמה בשמה מתנות בכסף ששולח אליה נדוון העשיר. זאת אומרת, בגיל 18 היא בונה לעצמה לא רק את ההווה והעתיד, אלא גם את העבר שלה. ואני חושבת שסוציולוגים שיקראו את הספר הזה יראו עדות מעניינת לאדם שבונה את האביטוס שלו בגיל מבוגר. זאת אומרת, ג'ודי צריכה לבנות את כל ארגז הכלים שלה, את כל הפרקטיקות של היום יום, אפילו איך אוכלים ליד שולחן, איך מנהלים שיחה, איזה ספרים צריך לקרוא וכולי וכולי בגיל מאוד מבוגר, והיא כמובן מתגלה כאדם מאוד חזק, ומה שחשוב מבחינת השיח הפמיניסטי זה שהיא מתגלה כאדם עצמאי. לפי החוזה הלא כתוב ביניהם, היא צריכה לקיים את כל ההוראות שלו. אבל משלב מסוים היא מתחילה להשתכר כסף, כי ניסיונות הכתיבה שלה מוכתרים בהצלחה, ואז היא לא מוכנה יותר לקבל מהנדב הנדבן האנונימי מתנות, והיא גם לא מוכנה לנסוע על חשבונו לאירופה, ואפילו לא מוכנה לנסוע לחופשה לחווה כפי שהוא מצפה ממנה, או כפי שהוא קבע.
כן, היא מתנגדת. בקיצור,
היא הופכת לאדם עצמאי ששומר בקנאות על עצמאותה.
כן.
ומה שמעניין הוא כמובן, שכשמתגלה הזהות של הנדוון, אז למרות שהיא כבר מאוהבת בו, היא הכירה אותו רק, היא לא יודעה שהוא הנדוון, היא משרבת להצעת הנישואים שלו, מפני שהיא רוצה לענות לה מתוך שוויוניות. אז אנחנו שאלנו האם מדובר במסרים פמיניסטיים וחברתיים? אני חושבת שכן. מה היית מוכנה לקרוא את מה שהיא אומרת על זכות הבחירה לנשים? צריך לזכור שבתקופה הזאת אין עוד זכות בחירה לנשים.
נכון, אז ככה. לא נראה לך שאילו הייתה לי זכות הצבעה...
נראה לך.
נראה לך. לא נראה לך שאילו הייתה לי זכות הצבעה, היית יכולה להיות בוחרת יוצאת מהכלל? בשבוע האחרון מלאו לי 21. זו מדינה בזבזנית מאוד אם היא מוותרת על קול של אזרחית חכמה, מצפונית, משכילה וישרה כמוני.
אז זאת עמדה פמיניסטית מאוד לא מקובלת. המאבק על זכות הבחירה עדיין נמצא בעיצומו. ומה שחשוב הוא שהעמדות האלה הם חלק ממודל חדש של אישה ושל יחסים בין גברים לנשים, שווסטר מציגה בספר. כי צריך לשקור, וזה אפרופו ההקשר ההיסטורי שדיברת עליו, מאיה, שג'ודי וחברות שלה צריכות לעצב לעצמם זהות נשית חדשה מזו שהם רואים סביבם.
כן.
האימהות והמורות שמתארות בספר, הן אמנם עם מלא כוונות טובות, אבל הן מאוד מוגבלות מבחינת מה שהן יכולות ללמד את הדור החדש. והבנות הצעירות האלה צריכות ליצור זהות נשית חדשה, ובעיקר ליצור שותפות שוות ערך עם בן הזוג. אז זה נכון, יובל, שבן הזוג הזה, במיוחד בפרקים הראשונים של הספר, נדמה כמישהו שאפילו עובר את הגבולות ביחסים שלו עם זאת שכפופה לו, כלומר, מנקה לרעה את יחסי הכפיפות, אבל מצד אחר הוא כן לומד את מגבלות הכוח שלו ולומד לנהל דיאלוג אמיתי עם נשים. והם מתחתנים רק אחרי שג'ודי עמדה על דעתה, המנוגדת לצוות של אבא ערך רגליים, ולמדה להיות עצמאית מבחינה כלכלית, לתכנן תוכניות, וכפי שהיא אומרת, לצעות בכוחות עצמי.
אפשר רק לקוות, אני אומר, שאת כל הדברים האלה מנהלים איתן שיח, כשנותנים לבנות 14 ו-15 לקרוא את הספר הזה, כשהן מורחות וקוראות אותו, אז אפשר לנהל את זה שיח, ולא רק, זאת אומרת, להסביר את הבעייתיות ואת ההקשר ההיסטורי, ולא רק להגיד שפשוט ככה זה, וגברים צריכים לתמוך בנשים, וזהו זה.
אני מסכימה איתך מאוד, אני בכלל חושבת שמאוד חשוב לקיים שיח עם הילדים ובני הנוער על הספרים שהם קוראים. אבל מה שבטוח הוא שבזכות התפיסות החברתיות האלה, הספר הזה שנכתב לפני יותר מ-100 שנים, נכון? נשאר רלוונטי גם היום, למה שמעניין בו, והוא זוכה לתרגומים מחודשים כל הזמן. רק ב-20 השנים האחרונות הוא זכה לשני תרגומים חדשים ומאוד אקטואליים לעברית, אחד מהם ממש לאחרונה על ידי לי עברון, שיצא לאור בהוצאת צ'ילי. והקריאה בספר הזה שכתוב באמת בחישרון מאוד גדול, מלווה לדעתי גם היום בהתרגשות רבה, לפעמים אפילו בדמעות. הוא מאוד מומלץ להמליץ, בעיקר לבנות, אבל גם לבנים.
הנה, זה ספר שאני קראתי, אני קראתי אותו כבן נוער בעקבות אחותי כמובן, ומאוד, זה דווקא ספר שאני זוכר מאוד לטובה. אני תמיד כזה מסמן את עצמי, כי האם זה ספר לבנים או, גם, או רק
עם
לבנות?
עם מי הזדהת שם? עם הילדה או עם הנדוון?
זאת שאלה שנשאיר לספת הפסיכולוג.
פרופסור זוהר שביט. אני חושבת שהוא לא פותח בכלל אפשרות להזדהות עם הנדוון.
נכון, נכון.
לא, לא, ממש לא.
אבל אם אצל יובל פשוט אי אפשר לדעת אם הוא מזדהה. פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
על שולחננו עכשיו אנתולוגיה חדשה, נקראת לאין שיעור, שערך גלעד מאירי, הוא בא שירי בית ספר, על מורים, תלמידים והמוסד עצמו. באנתולוגיה הזאת 145 שירים של 90 משוררות ומשוררים, שמחולקים לשמונה שערים, למשל, היום הראשון של כיתה א', מערכות יחסים בין מורים לתלמידים, יוצאים מן הכלל, פגישות מחזור, והשער נכשל. במקביל, ואולי לא, בצורה לא בלתי קשורה, יוצא גם ספר שירים של גלעד מאירי לילדים, שובבים שווים, שירי אלפבית חברתי לילדים. בכל מקרה, מדובר כאן בתקופה מאוד פוריה בשביל גלעד מאירי. נגיד שדוקטור גלעד מאירי פרסם עד היום 16 ספרים, מהם 7 ספרי שירה ו4 אנתולוגיות שירה שעוסקות בכדורגל, בבית ספר, בתפילה ובמחאה חברתית. הוא גם מנהל שותף של מקום לשירה ובית ספר לאמנויות המילה. שלום גלעד מאירי.
אהלן, צהריים טובים.
היית עסוק לאחרונה, אני רואה.
האירוניה היא שהייתי עסוק במשך הרבה מאוד שנים, ואף פעם לא היה תקציב. ובדיוק כשהגיעו צרות לחיים שלי, הגיעו תקציבים ויצאו 4 ספרים השנה.
טוב,
כשנסגרת דלת, נפתח חלון, ככה זה, אין מה לעשות.
נכון, אני לא מאחל לאף אחד צרות ולא בצרורות, כמו שהיה, אבל ברוך השם, איך אמרה חמתי זיכרונה לברכה, אלוהים לא מכה בשתי ידיים.
יפה, אני אזכור את זה. אז תגיד, האם נכון הרושם הכללי של יובל ושלי, שברוב המקרים מאנתולוגיה עולה, שבית ספר זה לא המקום האהוב עלינו במיוחד, וגם לא על המשוררים.
על המשוררים והמשוררות, כן.
כן, האמת שכל פעם שסיברתי לאנשים שאני עושה עורך אנתולוגיה כזאת, כולם תלו בי גוגו אייז, כאלה, אוי, איזה יופי, איזה מקסים. ואני חושב על כל השירים שאני אוסף, ואני אומר, וואלה, זוועת אלוהים. זאת אומרת, השירים עוסקים ברגעים קשים וקוראי לב, וזה, אבל אנחנו מתגעגעים לזה, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו נזכרים בילדות שלנו,
אני לא מתגעגע לבית ספר יסודי בכלל, ופחות מזה מבדרך כלל אחרי קריאת האנתולוגיה, במיוחד השער הראשון שפשוט מקמת לך את הלב, בעיקר כיוון שחלק מהמשוררים והמשוררות כותבים על החוויה לא רק של עצמם אלא של להביא את הילדים שלהם, ואני הזדהיתי מאוד עם התחושה המקמתת הזאת שאתה מביא את הילד שלך למקום האסון שלך.
חדר קורס אל חדר, קורס אל חדר, הופך לאפר, הכל בסדר. אין בית ספר, יובל, אין, הכל בסדר. זה או, אנה הרמן, אחד
נכון.
בספטמבר.
או טל, או טל שמור, החיוך שלך יסתיר את שתרגיש ויהפוך לסימן הכר. לעתים הוא יופיע ואתה תיעלם. כאילו, אם אתה קצת שונה בבית ספר, אתה צריך לשים חיוך ולהסתיר את מי שאתה.
גלעד, למה אנחנו ממשיכים לשלוח את הילדים שלנו למקום הזה?
ולמה אתה מחיב לנו?
האמת שזה, סליחה על ההשוואה, אבל זה מאוד דומה לצבא. זאת אומרת, אנשים מצטלמים ברגע הזה, או הורים מצטלמים עם הילדים שלהם בבקום, או רגע לפני העלייה לאוטובוס, וכולם מחייכים וצועלים וצוחקים ומתלהבים מהרגע הזה, כי זה חלק מתהליך סוציאליזציה, וזה חלק מתקסי מעבר שאנחנו חייבים לעבור. והעניין הוא שבמהות העליונה ביותר, בית ספר זה דבר גדול, כי ללמוד זה אולי הפעולה המשמעותית ביותר שיש עם ללמד. בסופו של דבר, בתפיסתי המטאפיזית, אלוהים הוא המורה הגדול ביותר. אנחנו רוצים להתחבר לאלוהות הזאת שנמצאת בנו, ולכן אנחנו נאיבים, ולכן אנחנו אופטימיים. ומקווים שהילדים שלנו, כשאנחנו הולכים ללמוד, אנחנו נזכה להערה. נזכה לחוויה גדולה, ואנחנו...
תיקון.
כן, כן, זה פשוט ביטוי של דבקות, של מסירות, ושהיא חייבת להיות טרנסצנדנטית. אם היא לא תהיה טרנסנדנטית, אז מה? כאילו, ללכת למבנה בטון הזה, שאין לו...
אז זה מזכיר לי, אתה יודע
לא,
מה?
לא, אולי לשנות את המבנה בטון.
כן, זה מזכיר לי את השבתאות, אתה יודע? אנחנו כל פעם הולכים אחרי איזה שבתאי צבי, ואנחנו אומרים, הפעם יהיה לנו חוויה נשגבת, אבל תמיד אנחנו מגלים שזה משיח שקר.
כן, ואתה אומר את זה לאוהד הפועל ירושלים. אני יודע שזה תמיד ייגמר רע. אין מצב, ואני עדיין עושה את זה, ואני קונה את המנוי ואת המניה, ועוקב, וכותב פוסטים נסערים, אבל כאילו, כמון.
ואיזה מסכנים האוהדים.
כן, והם תמיד אוהדים, ואנחנו אוהדים את עצמנו, ולכן...
אולי תעבור לביתר, תשמע, יש לך תמיד את האופציה לעבור לביתר.
זה נכון, אבל אני לא אדם כזה חופשי.
בוא נקרא.
בוא תקרא שיר מהאונתולוגיה, בבקשה.
אוקיי, לאחר התייעצות עם גורמים מטאפיזיים, בסוף חלטתי לקרוא שיר שלי.
בבקשה.
כאילו, באמת, הפתעתי את עצמי, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל יאללה, אני אחריג את עצמי הפעם.
טוב.
למד. בכיתה א', לא הצלחתי לדייק יפה את הלמד שמעל לשורה ומתחת לשורה. היד רעדה. עליונים ותחתונים התנגשו עקומים על קווי מחברת ישרים, כמו מאחרים מההפסקה שמנסים להשתחל בו זמנית בדלת הכיתה. המורה הדרה. אין ספור ציורי מלחמות, הפוניות, השושנים, מלחמת האזרחים האמריקאית. לא הכינו אותי למיליטריזם הממושמע של אותיות דפוס. הלמד ואני, סוס ורוחבו, דילגנו בין מסוכות הדף הכחולות אל מחוץ לשורות. ובעצם השיר הזה נכתב בעקבות האנתולוגיה. לרגע כזה, ניסיתי לחשוב בעצם איזה מין חוויה הייתה לי, ובאמת נזכרתי באותו רגע שמנסים באמת לכתוב אותיות דפוס, וזה היה זוועה, ואני אהבתי נורא לצייר.
מעניין
אם עוד עושים את זה שמלמדים כתיבת אמה כמו שניסו ללמד אותנו.
לא, לא כתיבת אמה, אבל יש לך עדיין שתי השורות האלה שאתה צריך לכלול בתוכן, יש בהתחלה נקודות, ואז בלי נקודות, אני יודע, כי הבן שלי עבר את זה לא מזמן, אז אני לצערי אני יודע.
כן, נגיד אנשים כמוני שיש להם כתב נוראי, אז זה היה סבל מאוד גדול בשבילם.
אז זה מה שאני אומר לו כל הזמן, עוד מעט יגיע השלב שבו מפסיקים ללמוד לכתוב, ואז הכתב שלך פשוט יקבלו אותו כמו שהוא.
למה לא מראש מקבלים את הכתב כמו ש... הרי הכתב זה כתב של בן אדם.
רוצים שיבינו.
רגע, גלעד, אני רוצה לשאול אותך, אתה גם מורה בעצם, אמנם הוא לא בתיכון, אבל אתה מורה, אתה מלמד אנשים. האם אתה חושב שמורים יודעים עד כמה התלמידים שלהם סובלים בבית ספר?
ושונאים אותם.
לא, ועד כמה יש להם השפעה, אני חושבת שזה העניין. אני אמרתי פעם למורה בכיתה א' של הבת שלי, את הבנאדם הכי חשוב בחיים שלנו, וזה כנראה לתמיד, אז זה חשוב מה שאת עושה פה.
לשמחתי אני הגעתי להוראה בתיכון אחרי שעבדתי במעון לנערות במצוקה. ואחרי שנתיים שם כמדריך, אני באתי הכי קול, הכי רגוע, הכי לא מאוים שיכול להיות, ולימדתי כיתות מבר, תבר, שמבר, לימדתי את הכי קשוחים, ומיד התחברנו. זאת אומרת, הבנתי איך לדבר איתם, הבנתי איפה האהבה בליבם, ודיברנו מלב אל לב. ולכן כאילו מציתי מאוד מהר את הגלגול הזה בתור מורה לתיכון, והקמתי את בית ספר למורת מילה עם נוער. ולכאן באים אנשים שרוצים ללמוד.
נכון, זה אחרת.
זה כבר עניין אחר לחלוטין.
כן.
וזה מצב של נתינה נטו, איזה כיף. אתה נותנים לך ואתה נותן בחזרה, מערכת יחסים פשוט מושלמת, סליחה, אבל אפשר אפילו...
ממש...
יגן עדן עלי אדמות.
אוטופיה. כן. אני רוצה רגע אבל לחזור לשיר שלך ולציין בפניך משהו. אתה כללת את השיר שלך על האות למד בשער שיעור מאלף. לעומת זאת, הוא מתאר חוויה שבעיניי נתפסת ככישלון, ויש לך גם שער שנקרא נכשל על כישלונות, אבל לא שמת את השיר שלך שם. למה בעצם? זה תחושה של כישלון, לא?
יש באנתולוגיה, הייתי אומר, שדות חופפים, שהניואנסים הקטנים בסופו של דבר היו צריכים להכריע כדי לייצר איזה קורפוס או איזשהו מהלך. עכשיו, יותר מזה, כשאני פותח את הכפולה באנתולוגיה, מצד ימין ישיר של ישראל בר כוכבי הדולורוזה, והם מדברים נורא יפה אחד עם השני. אז ההחלטה היא החלטה נורא נורא, זה פינס, זה בוטיק, זה לא שהכל זה רק הנכשל, אלא זה נכשל פלוס זה שלמדתי מזה משהו, כן? אז זה שיקולי עריכה דקיקים ביותר.
אז גלעד, בוא נעבור לשובבים שווים, שירי האלפאבית החברתי שכתבת. אנחנו צריכים להספיק לדבר גם על זה. מה זה נקרא חברתי? מה חברתי פה?
מה שחברתי, קודם כל זה נכתב לפני 16 שנה. כן, זאת אומרת, אז הזמינו ממני את זה, ולא היה תקציב. ההוצאה שהזמינה את זה נסגרה, ואני נשארתי עם זה, ולקח הרבה שנים עד שהצלחתי לגייס את המשאב. והרעיון בספר הוא קרנבל של זהויות, ולא פוליטיקת זהויות. זאת אומרת, לחגוג את השונים. זה בסופו של דבר כולנו שונים באיזשהו אופן, כן? אבל הלכתי על העניין האובייקטיבי.
כן.
למשל, אני חושב על עצמי. כשהייתי ילד, לא חשבתי על זה שאני, למה, באתי חלילה וחס מאיזה מוצא מוזר, כמו קורדי. מה שבאמת לעזאזל. אני, כן, מה אפשר לעשות? חשבתי שאני ילד רגיל, כן?
ואז הציקו לך?
ולא, לא ידוע, אף אחד חשבו שאני אשכנזי, כי אני נראה לבוא.
נכון.
אבל, ובסופו של דבר, ילדים לא מבינים את זה שהם שונים, אבל ברגע ששמים את זה בתוך שיר ובאיזשהו מהלך מודע, אז פתאום יש איזה חיבור למקום הזה ולשאלה הזאת, שאני עוסק בחדוריות ובנכות וברפורמים על היוסטו. כן, כן, זאת אומרת, כל מיני, כמובן יש אין ספור ביטויים של זה, ולזה אני התכוונתי שכתבתי חברתי ובשמחה.
זה כן. טוב, כי אתה יודע לאיך זה מתחבר, כי בדרך כלל כל הילדים האלה שחושבים שהם ילדים רגילים, ומתגלה להם, איפה מתגלה להם שהם שונים?
בכיתה
א', שם פתאום הם מקבלים...
שמציקים להם, אגב,
מציקים להם, ופתאום יש הישגים שצריך לעמוד בהם, וללמוד מהלוח, ולעמוד
לא,
באיזה...
לא, אנחנו ממורמרים על בית ספר פה בתוכנית, או...
מי היה מאמין שחוויה מלפני, במקרה שלי, מה זה? עוד מעט 35 שנה, עדיין כל כך מציקה לי. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו רוצים שתקרא לנו שיר אחד מתוך ה...
כן, קצת שנבין את העניין הזה של הספר ילדים הזה. אולי תן לנו דוגמה.
תודה. באות קוף קשר. חברה שלי, איילה, גרה בדירה ממול. סביב לאוזניים שלה יש מכשירי שמיעה בצורת שבלול. היא קוראת שפתיים, אבל גם מדברת בידיים. בפסח ישנתי אצלה, והיא אצלי. מתחת לשמיכה היא סיפרה לי איך מדברים מתחת למים, ואיך אומרים פיצה מקמח מצה, על הפנים, אוהבת אותך, ועוד מילים בשפת סימנים. מאז אנחנו משחקות בשתי שפות. בגלל זה לפעמים משפטים מסתבכים לי בין הפה לידיים. כמו קשר בסרוכים, והיא פורמת לי את המילים בחיוכים.
יש לי בספרייה ספר ילדים אמריקאי שנקרא A's for Activist, שקנו לילד שלי כשהוא היה קטן. אני חושב שזה ממש יתאים בול לידו.
אפשר לשים אותו ליד.
בשפה שהוא כבר קורא.
גלעד מאירי, תודה רבה לך על שני הספרים האלה ועל השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי ביי. נסיים עם סטטוס יומי לא מאוד אופטימי של לא מאוד אופטימי זה בלשון המעטה אני חושב קצת. מול הוצאת תשע נשמות אוריאל קון כותב לנו בפייסבוק כתב האשמה נגד המולים הגדולים. פחות או יותר, אולי אני מגדיר את זה קצת בקיצוניות.
בוא תקרא.
ככה הוא אומר. שוק הספרים הישראלי היום. שקט גמור בקדמת הבמה כלפי הקוראים. נימה של המתנה. פרצופי מולים מחויכים למחצה. יש מבצעים, פונים אלינו בגוף שני כדי לייצר קרבה מלאכותית ולהציע סחורה. מאחורי הקלעים מתרחש סיוט של ממש. המולים התעשיתיים מנסים לדרוס, לתפוס במכה אחת את כל השוק. כמה שיותר ומיד. הם תכף יוציאו מאות ספרי זבל שממתינים במחסנים מזה חודשים רבים. הדפים המדפסים האלה... לא משלימים אפילו את האות סי במילה ספרות. אלה ספרי ספרות כפי שטפו צ'יפס מכיל רכיבים טבעיים בלבד. אף אחד לא יכול ולא רוצה לשלם. בניסיון לשרוד, מוכנים לאכול אותך חי. שנמות! כל אחד לעצמו. בלי תקשורת. בלי חדווה. בלי שום תוכן. הספרות יכולה מבחינתם להמתין, כפי שהשלום יכול להמתין, לעד. וספרות ממומנת, ולחץ יחצני, ועיצוב גרוע, ותקשורת אייטמית.
זה אוף, אנחנו.
זה אנחנו, כן. אוף, הוא אומר. כפי שאנו הסובייקטים מכורים למסכים ולעברת הזמן, המולות הישראלית תקה בנו שוב ושוב, כפי שביבי עושה זאת. אני חושב עליהם כעל חיות פרא, בלתי מלומדים וחבורת חמורים. הוא לא בוחל במילים, הוא ילקון.
חמורים, זה חיה חביבה.
אני לא חושב שהוא יתייחס לזה כמחמאה.
לא.
אף שאני מחבב חמורים.
אבל אני אוהבת שהוא אומר, אבל כאילו זו כללה חמודה.
חמורים?
חבורת חמורים, כן. כי הוא היה יכול להגיד חזירים, חזירים זה כבר לא חמוד, אתה מבין? צריך לשים לב לבחירה של מילים.
בהחלט, מילים זה דבר חשוב.
אתה בוחר חיה כמו חמור על פני חיה כמו חזיר, יש איזה משמעות.
זה נכון. בכלל לבחור בחמור או בחיה כגנאי זה יותר טוב מאשר להגיד הוא מניאק. יש בזה קצת איזה משהו מטאפורי.
אני אוהבת גם מניאק.
את אוהבת גם.
מאוד.
טוב, נחזור לסטטוס. הוא כותב כך. כשאני הולך ברגל בתל אביב ובירושלים, התחושה שלי היא שהעיר כולה הפכה להיות גסטרונומיה אחת גדולה. הכל אוכל, הכל נכנס מהפה.
זה נכון, כולם אוכלים כל הזמן.
נכון, וגם כל הזמן אתה רואה את הוולטים האלה רצים מכל מקום. ואנחנו כל כך חרדים, מתי נלך למסעדות ופרסומות של זה, זה נכון. ועלה על משהו. האם בנוף הזה נותר מקום כלשהו ליצירה? ולאומנות, ולמוזיקה, ולספרות. אני חושב, הוא כותב, שבמידה שנמשיך כך, תוך כמה שנים נחווה אבדון די בלתי הפיך במובני תרבות בישראל, אנחנו חייבים אחווה, תקשורת, אזרחות, שאיפות איכותיות כדי להתעורר כחברה. חברה שנראית כמו הביוב של הביוב, של הפוטקה הנידח ביותר של דרום קרוליינה. הוא יודע להתנסח, אין מה להגיד.
טוב, אני מציעה שנדבר איתו באחד הימים הקרובים.
יהיו לנו הזדמנויות, כי בניגוד להוצאות הגדולות שעשו הפסקה, הוא ממשיך להוציא ספרים.
כן, הוא גם בעצם, הוא כותב את זה, אתה דילגת פה, אבל הוא כותב את זה אפרופו תרגום ראשון לעברית, מסיפורי גרשין, אחד הסופרים הגדולים, שהוא תורה איך המקור אותו, איך התקשר אותו, איך לדבר ספרות בתקופה שלנו, איך להגיע ל-2000 הקוראים שיאפשרו לי לעשות עוד ספרים.
נכון.
אז יש לו, זה לא סתם הוא מהגג, יש לו תרדות של ממשיות.
יש לו תרדות של ממש, אין לי ספק בקשר לזה בכלל, ואנחנו נמצא דרך לדבר איתו, כי אם הוא יעשה את מה שהוא מבטיח, נדבר איתו על כל הדברים האלה.
אז נסיים, הגיע זמננו לסיים. תודה רבה לאבי שמאי ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.